העצמאות זכה עם ישראל לאחר כ-2,000 שנות גלות לקיים מחדש את מצוות יישוב בארץ, שיקרה שארץ תהיה בידינו, ביד עם ישראל, ולא ביד אומה אחרת. אולי אני אקדים מעט. יש כמה בחינות ביום העצמאות, וכמה קדושות מתקדש, גם היה קידוש השם, גם הייתה הצלה לישראל, אבל אני בוחר להתחיל במצוות יישוב הארץ, מפני שהיא מצווה ברורה, מוצקה, שאין כל ספק שיום העצמאות הוא היום שבו התחלנו לקיים את המצווה הזו, כי לגבי, נאמר, קידוש השם, זה היה תהליך הדרגתי שכמובן התעצם מאוד ביום העצמאות. הצלת ישראל, גם תהליך הדרגתי, אבל שאפשר לתת לו אולי ימים שונים שבהם הוא בא לידי ביטוי. אבל הדבר המוחלט שבו אין ספק הוא מצוות יישוב הארץ. שביום שבו עם ישראל הכריז על הקמת המדינה, החיל את הריבונות על חבלי הארץ שהיו תחת שלטונו, באותו יום התחלנו לקיים את מצוות יישוב הארץ כמצוות התורה. וכיוון שזהו הדבר המוצק, ממילא עליו ואליו צריכים לקשר גם את כל שאר העניינים שנגזרים ממצוות יישוב הארץ. אז אם כן, צריך לדעת, גם כמובן כשאין מדינה יהודית בארץ ישראל, מצווה לגור בארץ. וכבר אמרו חכמים, עשרת כתובות, דף ק"י עמוד ב', לעולם ידור אדם בארץ ישראל, ואפילו בעיר שהובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שהובה ישראל. אגב, יש שרצו לתקן ולומר שהגרסה הנכונה, אפילו בעיר שהובה גויים, אבל טוב לנו עם התיקון. מפני שאפילו בעיר שהובה עובדי כוכבים, בארץ ישראל. לא רק אפילו בעיר שהובה גויים. שכל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדם בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז כלומר, בכל זמן יש מצווה לגור בארץ. אבל עיקר המצווה שעם ישראל הצטווה בה, שהארץ תהיה בידי עם ישראל. וכמו שנאמר במדבר, פרק ל"ג, וורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. וכן נאמר בדברים, י"א, וירשתם אותה וישבתם בה. יש פה שני חלקים למצווה. וירשתם אותה, הכוונה לכבוש אותה. וישבתם בה, ליישב אותה. וכמו שהגדיר הרמב"ן, בהוספות למצוות עשה, מצווה ד', נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, לרשת אותה, לכבוש אותה, להכיל עליה את הריבונות וליישב אותה. אז אם כן, התנאי הראשון הוא החלת הריבונות, הכיבוש, ולאחר מכן, מתוך כך, להמשיך ליישב. ולכן, ביום העצמאות, ביום הקמת המדינה, הכרזת המדינה, התחלנו לקיים מחדש את מצוות יישוב הארץ. וצריך לדעת, המצווה הזו מוטלת על עם ישראל בכל הדורות, כמו שכתב הרמב"ן שם, וכמו שאנחנו רואים בתורה, שאין שום הגבלה על המצווה הזו, אלא שהיו דורות רבים שהיינו אנוסים ולא היה בידינו כוח להכיל את הריבונות הישראלית על הארץ, ואונס רחמנא פטרי. אבל ברוך השם, זיכה אותנו השם, נתן בידינו את הכוח, את ההזדמנות, נאמר, את המציאות הפוליטית, המדינית שנוצרה, והצלחנו שוב לקיים את המצווה. צריך לדעת שגם הקיום הפרטי של אנשים שהיו באים ועולים לארץ, גם לה יש משמעות חשובה מאוד. ומי יודע, אולי עם ישראל היה מאוד משתוקק, ועוד ועוד יחידים היו באים לארץ לפני 1,000 שנים, לפני 1,500 שנים, יכול להיות שהיינו זוכים כבר לחזור לריבונות בארץ ישראל עוד לפני כן. לא זכינו. היום בקולו תשמעו, היה אפשר שהגאולה תהיה אחישנה. גם כבר הגאון מווילנה התמרמר על זה, לפני כן רבי יהודה הלוי, שכאשר שואל אותו המלך הכוזרי, למה אתם כן לא באים לארץ? כלומר, אתה מצאת את מקום חרפתי. כלומר, העלייה של כל יהודי ויהודי לארץ, היא משמשת בסיס לקראת האפשרות שבו נוכל להכיל את הריבונות. זה ברור שכל ההזדמנויות הפוליטיות לא היו מצליחות להביא אותנו די ריבונות בארץ ישראל, בלי שבמשך קרוב ל-200 שנים, יהודים היו עולים לארץ, יוצרים פה את היישוב היהודי הישן שהלך וגדל, עד שהגיע לרוב יהודי בירושלים כבר לפני 150 שנה, והתבסס יותר בעלייה הראשונה עם חובבי ציון מאירופה, חובבי ציון מתימן, אחר כך התעצם יותר על ידי העלייה השנייה, שהתחזקה על ידי ייסוד התנועה הציונית, שכבר התחילה לפעול באמצעים מדיניים כדי להשיג אישור מדיני להקמת בית יהודי לעם ישראל בארץ ישראל, וזה כמובן אפשר ליותר יהודים לעלות. ואז על ידי גם העלייה הלא מספיקה זכינו להקמת המדינה. כלומר, העלייה שהייתה בפועל של היחידים, אם אנחנו ננסה לנתח את ההיסטוריה, היא לבדה לא הייתה מספיקה. בצירוף השואה כבר העולם הבין שחייבים גם לאשר הקמת מדינה יהודית, ועל ידי כך קיבלנו את התמיכה הבינלאומית להקמת המדינה. לו היינו זוכים, היינו מתעוררים לעלות יותר מהר, והיינו זוכים להקמת המדינה מוקדם יותר. בכל אופן, נחזור, ביום העצמאות זכינו סוף כל סוף להקים את מדינת ישראל, לקיים את מצוות יישוב הארץ, וכמו שאמרנו, עיקר המצווה היא הריבונות, וכך אנחנו רואים גם בהלכה, שיש מצווה מדברי חכמים לקרוע את הבגד כאשר רואים את ערי יהודה בחורבנם, את ירושלים בחורבנה. ומהו החורבן? פסק הבית יוסף, הבק, משנה ברורה וכולי, חורבן פירושו ריבונות זרה. גם גרים בירושלים רוב יהודים, אם הריבונות היא טורקית או אנגלית, קוראים את הבגד. לעומת זאת, אם הריבונות יהודית, לא קוראים את הבגד. שוב אנחנו רואים מהו חורבן ריבונות. ואל תהיה מצווה הזו קלה בינינו, שנגידו וכי על כל מצווה יעשו חג. המצווה הזו אמרו חכמים שהיא שקולה כנגד כל המצוות. ואומנם צריך לדעת שעל עוד מצוות אמרו שהיא שקולה כנגד כל המצוות. על לימוד תורה, על ברית מילה, על צדקה, על ציצית, על תפילין, על שבת. ובאמת בכל אחת מהמצוות האלו יצד שהיא שקולה כנגד כל המצוות. אבל מבחינה הלכתית, המשקל של מצוות יישוב הארץ גבוה יותר. אנחנו רואים את זה לגבי הלכות שבות בשבת, שאנחנו יודעים כמה זה חמור שיגיעו אולי יהודים לחילול שבת, שלשם כך עשו חכמים איסורים רבים שנקראים באופן כללי איסורי שבות, ולכן נמחל ראש השנה ביום שבת, ביטלו חכמים את מצוות התורה לתקוע בשופר. שמא יטלטלו את השופר. אם חל יום ראשון של חג הסוכות בשבת, למרות שזה היום היחיד שיש בו מצווה מהתורה ליטול לולב, ביטלו חכמים את המצווה ליטול לולב, שמא יטלטלו בשבת. אם יש ברית מילה בשבת, וכדי לקיים את הברית מילה צריכים לעבור על איסור שבות, לא יעשו ברית מילה. רק מצווה אחת, התירו שבות כדי לקיים אותה. והיא מצוות יישוב הארץ. ולא מדובר על הצלת ארץ ישראל כולה. בשביל לקנות בית אחד קטן של 400 על 400, התירו חכמים לעשות, לקנות מגוי את הבית הזה בשבת. כלומר, אנחנו רואים עד כמה גדולה המצווה של יישוב הארץ, ומסבירים המפרשים, מפני שיש בה תועלת כללית. דין נוסף שיש במצוות יישוב הארץ, שהיא המצווה היחידה שמסכנים נפשות עבורה, שכל שאר המצוות, אדם, אם יש לו סכנה, אז לא יקיים את המצווה. גם שלושת העבירות החמורות שעליהם נאמר יארג ובל יעבור, אם אדם יודע שהוא יגיע למקום שאולי יחייבו אותו לעבוד עבודה זרה, יברח משם. אבל מצוות יישוב הארץ מחייבת אותנו להיכנס ביודעים לסכנה, מפני שאין מלחמה לכיבוש הארץ בלי סיכון של נפשות. ועל כך נצטווינו לכבוש את הארץ. בכל התורה אנחנו מוצאים, במיוחד בחומש במדבר, שפוקדים את יוצאי הצבא. אלו החלוצים, יוצאי הצבא, שיכבשו את הארץ. וכמו שאומר מנחת חינוך, התורה לא מצווה אותנו לסמוך על הנס. וכיוון שכך, זה אומר שמצוות יישוב הארץ מחייבת אותנו להיות מוכנים לסכן נפשות. אנחנו רואים מאוד צדדים את חומרתה של מצוות יישוב הארץ, שעליה אפשר לפרק משפחה. אם אחד בני הזוג רוצה לעלות והשני לא רוצה, הדין עם זה שרוצה לעלות ומפרקים משפחה על זה, וזה שלא הסכים לעלות צריך להיות, לשלם את הכתובה. אם כן, אנחנו רואים עד כמה גדולה המצווה הזו. יש לכאורה שאלה, כיצד הרמב״ם לא הזכיר בתרי"ג המצוות את המצווה הזו. והפירוש הרווח הוא שהרמב״ם לא הזכיר מצוות כלליות, שיש מצוות שהן ענפים למצווה הזו. כלומר, מצוות יישוב הארץ מצווה כללית, שהענפים שלהם אלה שנזכרו, כמו המצווה לכבוש את הארץ, מצוות המלחמה, מצוות המלכות, המצוות של התלויות בארץ. כלומר, יש הרבה מאוד מצוות שקשורות לארץ ישראל. ולכן הרמב״ם לא מזכיר את המצווה הכללית כאחת מתרי"ג המצוות, מפני שכל המצוות שתלויות בארץ, הן בעצם מבטאות את המצווה הכללית הזו שמצוות יישוב הארץ, אבל את הדין עצמו שאדם יגור בארץ ישראל, את זה הרמב״ם כותב. אולי נאמר בכל זאת, השאלה היא האם צריכים לכבוש את הארץ? אז פה יכול להיות שיאמרו שלפי הרמב״ן יש מצווה לכבוש את הארץ, ולפי הרמב״ם יש מצווה לעלות ולגור בארץ. ואז, תוך כדי שגרים, מנסים לחתור לריבונות בתהליך הדרגתי, כפי שבאמת התנועה הציונית פעלה. בכל אופן, אם כן, הדבר הראשון שקרה ביום העצמאות הוא החלת הריבונות וקיום מצוות יישוב הארץ שאמרו על החכמים ששקולה כנגד כל המצוות. הקדושה השנייה שהתגלתה ביום העצמאות הוסרה חרפת הגלות. החילול השם הגדול ביותר הוא כאשר עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא, נמצאים בגלות, מבוזים, מושפלים, וכפי שאנחנו ראינו ביחזקאל פרק ל"ו, זהו החילול השם הכי גדול. מפני שצדת מדובר על חילול השם לני הגויים. הגויים לא מבינים את פרטי המצוות, הם יודעים דברים כלליים ביותר, וזהו הקידוש השם העיקרי. כי על ידו בסופו של דבר יבוא התיקון לעולם. הם יודעים שעם ישראל זה עמו של הקדוש ברוך הוא, והם יודעים שארץ ישראל הובטחה לעם ישראל. והם יודעים שעם ישראל בנים של השם, צריך להיות בכבוד, וכשרואים את עם ישראל נפוץ בגלות, מושפל, מבוזה, נרדף, נרצח, אז אין חילול השם יותר גדול. וזה כמובן נותן פתח להקמת דתות אחרות שמנסות להחליף את עם ישראל. כלומר, כבר העולם הבשיל למצב שיכול להכיר באמונה מופשטת יותר, פחות אלילית. אבל כיוון שעם ישראל לא נמצא במקומו, אז האמונה הזו הולכת לכיוונים חסרים מאוד, כיוונים מוטעים. זהו אם כן חילול השם. החילול השם גבר, מפני שהתורה מדברת על זה שעם ישראל יחזור אחרי גלות לארץ בסוף דברים. הנביאים התנבאו על כך, אמרו, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל ארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. ובנו בתים, וישבו ונטעו כרמים, ואכלו פריים. ובירמיהו, עוטטי כרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. וביחזקאל ל"ו, וארץ הנשמה תעבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו, הגויים אמרו, הארץ הלזו נשמה הייתה כגן עדן, והערים החורבות והנשמות והנרסות בצורות ישבו ובעמוס. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו, ונטו חרמים ושתו את ינם, ועשו גנות ואכלו פרייהם, ומטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. כל הנבואות האלו כבר היה נראה שלא התקיימו. כדי אולי לסבר את האוזן, זה כמו, לא כמו פי כמה. אם נחשוב היום, זה ריאלי, שתוך 30 שנה, או אפילו 50 שנה, מדינת ישראל תתפשט עד נער פרט, יגורו בה 18 מיליון יהודים, לא יהיה איומים מסביב, הזהות של המדינה תהיה ברורה, זה ריאלי. אנשים יגידו, זה נס. נס הרבה יותר גדול הוא כאשר עם ישראל נפוץ בכל הגלויות, ויש דתות שמנסות לתפוס את מקומו ומצליחות לכבוש עמים רבים. זה היה ממש לא ריאלי שעם ישראל יחזור לארץ. זה היה ממש בניגוד לתפיסת אמונתם של הנוצרים רובם והמוסלמים, והנה קורה הנס. עם ישראל חוזר לעצמו. וכמו שאמרו חכמים, קיבוץ הגלויות זה משהו שהוא לא יתואר. זה נס כזה שהוא גדול מבריאת העולם. ככה אמרו בפסחים, בהחלט עמוד א', גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והנה הנס קורה, עם ישראל מתקבץ, וכמו שאמרו חכמים בסנהדרין, דף צדיק ח' עמוד א', אין לך קץ מגולה מזה. קץ, זאת אומרת, ביטוי שהגיע הזמן של הגאולה, מהו הביטוי? עם ישראל חוזר לארצו, אבל פה מדובר על סימן לקץ, שהארץ מתחילה לתת את פירותיה בשפע. למה? כי, כמו שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו, לעם ישראל, כי קרבו לבוא. כלומר, כשרואים שהארץ מתחילה לתת פירות, סימן שיהודים מתחילים להתקבץ, וצריכים להכין להם פירות כאן. והארץ מתחילה לחזור ולחיות, ולתת פירות. וזהו סימן מובהק שהגאולה מתחילה. אז כמובן יש עוד דברים רבים לתקן, ואנחנו עוד לא בשלם מצב שלם, אבל זה מתחיל. וכמו שמתואר ביחזקאל, תחילת הגאולה בבניין גשמי, בחזרה לבריאות לאומית במובן הטבעי יותר, ומתוך כך עולים ועולים. והשם נותן לנו לב חדש, וחוזרים בתשובה שלנו. אז אם כן, הקדושה השנייה שמתגלה ביום עצמאות, קידוש השם, התגשמות דברי התורה והנביאים בחזרת עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. והתהליך הוא תהליך אחד שהולך עד בניין בית המקדש, וגילוי השכינה ותיקונה. הקדושה השלישית, הצלת ישראל. המצב של גלות הוא מצב מסוכן שבצורה של עוד תורה. עם נרדף שכל התנגשות שיש הוא משלם את המחיר הראשון. וכך היה בפועל. עם ישראל היה במנה בזמן בית המקדש השני, מנה כמה מיליון. ולפני 1,000 שנה, מנה כמיליון, לא יותר. כלומר, התמעט. עמים אחרים שהם 5 מיליון כבר גדלו לממדים גדולים. תוך כדי התרבות האוכלוסייה בכל העולם, גם העם היהודי התרבה בדורות האחרונים. אבל גם זה, אפשר להגיד, כמו שארץ ישראל מכינה את פירותיה, גם יש ברכה של ריבוי יהודים, כי קרבו לבוא, כי הגיע הזמן לחזור לארץ. אבל במצב הכללי, המציאות שלנו בגלות מציאות מסוכנת מאוד. מפני שאין לנו כלים להתארגן ולהתגונן, והנה קמה מדינה. יש לנו צבא, אנחנו מסוגלים לקנות כלי נשק, מסוגלים לקבץ גלויות, יהודים שרוצים לעלות לארץ יכולים לעלות. אין לתאר את ההצלה שהייתה בהקמת המדינה. יכולים לבוא ולומר, הנה דווקא בתקופה האחרונה, מצב היהודים ביחסית בהרבה מקומות יותר בטוח. ככה גם אמרו לפני השואה בפולן, שהמצב היהודים יותר בטוח, ולא כדאי לעלות לארץ, כי בארץ מסוכן. זה ברור שכאשר יש לנו מדינה וצבא, יש לנו יכולת להתגונן. סכנות יש בכל מקום, ואיננו יודעים מה ילד יום, אבל זה ברור שכשיש לנו כלים להתגונן, מצבנו הרבה יותר טוב. ועל זה, שוב, צריכים להודות. להודות ולהלם. גם זה שיש מצב טוב יותר ליהודים בכל העולם, גם זה בזכות מדינת ישראל. מפני שמדינת ישראל עומדת מאחורי היהודים הנרדפים במקומות השונים בעולם. לא זו בלבד, גם מבחינה דמוגרפית. מדינת ישראל היא הצלה, מפני שהמקום היחיד שבו הציבור היהודי גדל, על ידי ילודה, קודם כל, זה בארץ ישראל. ואילו בחוץ לארץ, על ידי התבוללות וצמצום ילודה, עם ישראל מתקטן. גם מבחינה רוחנית. עזיבת הדת בחוץ לארץ, בממדים הרבה יותר רבים מאשר בארץ ישראל. יש שרצו להאשים את מדינת ישראל, את העלייה לארץ, בעזיבת הדת. אין שום קשר. ההתמודדות עם החיים המודרניים היא זו שיצרה קשיים וגרמה לרבים לעזוב את הדת. אבל ההתמודדות הזו בארץ ישראל נעשית קלה יותר. זאת המציאות. אותם יהודים שעברו מפולניה לאמריקה או לארץ ישראל, אלה שפה יותר דתיים. אותם יהודים שעברו מצפון אפריקה לצרפת או לארץ, אלה שפה יותר דתיים. בצרפת מדובר על למעלה מ-50% התבוללות. בארצות הברית למעלה מ-50% התבוללות. כאן בארץ כמעט בין התבוללות, באמריקה לא יותר מ-10% דתיים, כולל כל סוגי הדתיים, גם החלשים שבהם, ואילו בארץ 25% דתיים. המסורתיים פה בארץ הרבה יותר דתיים ממה שנקרא שם מסורתיים, וכאשר מדובר על מסורתיים פה כבר מדובר על רוב גדול. אפילו מי שנקרא כאן חילוני, שומר יחסית על הרבה מצוות, הרבה מעבר למי שנמצא בחוץ לארץ. אם כן, מדינת ישראל היא הצלה לעם היהודי, הצלה קיומית, דמוגרפית ורוחנית. אלו, אם כן, שלושת הקדושות שבהם מתעתר יום העצמאות, ועל כך כמובן אנחנו מודים ומעללים להשם. אבל כדאי להתייחס פה לשאלה שיש טוענים כלפי מצוות יישוב הארץ וכלפי הקמת המדינה מתוך שלושת השבועות, נאמר בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אמרו חכמים בכתובות קי"א עמוד א', ששלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא, שתיים את ישראל, שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות, ואחת את הגויים, שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. הוסיף הגמרא עוד שלוש שבועות, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא יגלו את הקץ, ולא שירחקו את הקץ, ושלא יגלו את הסוד לנוכרי. אבל העיקר הוא מה שהיה בהתחלה, שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבוע המוטב, ואם לאו, אני מתיר בשרכם כצבאות וחילות השדה. על הדבר הזה התווכחו לפני השואה. כאשר היו שאמרו, אם לא נעלה, נתיר, על זה נאמר, נתיר את בשרכם כצבאות וחילות השדה. והיו שאמרו, אם תעלו, נתיר את בשרכם כצבאות וחיילות השדה. אנחנו יודעים כבר מה היה. אבל קודם כל נזכיר. רבי יצחק דילאון, על פי שלושת השבועות, אומר שאין היום מצווה ליישב את הארץ. מאז שנחרב בית המקדש. מפני שאסור לעלות בחומה. אז זאת אומרת, אם אנחנו מחוץ לארץ, נשאר בחוץ לארץ. ככה לכאורה משמע ממנו. לא כולם הבינו כך את דבריו, יש שהבינו אחרת, שאמרו רק לא לעלות בכוח, שגם הוא מסכים לזה. אבל בכל אופן, יש שהבינו כך בדבריו, ועל פי זה היו כאלה שביססו התנגדות נחרצת לעלייה לארץ, או לא נחרצת, התנגדות לעלייה לארץ, והתנגדות נחרצת לתנועה הציונית. אבל קודם כל, לא נפסק כמו רבי סבדי לאון, אלא כל הראשונים והאחרונים כתבו שיש מצווה לעלות לארץ, הדבר בא לידי ביטוי במחלוקת שיש בין בני זוג, שצריכים לשמוע בקולו של זה שרוצה לעלות לארץ, כפי שנפסק בשולחן ערוך, אבן העזר סימן ע"ה, ככה פסקו ראשונים ואחרונים. אז מה אם כן, בכל זאת, אמרו חכמים בשלושת השבועות? הפירוש העיקרי, יש הרבה פירושים, אבל הפירוש העיקרי, שכיוון שכל כך רוצים, כל כך משתוקקים לגאולה, לחזרה לארץ, יש סכנה שמרוב תשוקה יעלו באופן לא ריאלי, ינסו להקים מדינה בצורה לא ריאלית. כמו שאנחנו ראינו תנועות משיחיות שפעלו בצורה לא רציונלית וסיכנו את עם ישראל והתירו את בשרם כאלות השדה. ועל זאת באה עזרה. אל תגידו, כיוון שיש מצלות לארץ, אנחנו נעלה ונמסור את הנפש והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, אלא אתם תנסו לבנות את המצווה הזו בצורה ריאלית. לא לעלות כחומה, לא לעלות כמרידה באומות. פותחים במלחמה כשיש סיכוי ריאלי לנצח. מכריזים על מדינה כשיש סיכוי ריאלי לקיים אותה. לא עושים משהו שאין סיכוי ריאלי. וצריך אולי להבין, מצוות יישוב הארץ היא מצווה ריאלית. אפשר לומר, לכן היא גם שקולה כנגד כל המצוות, לפני שהיא הופכת בעצם את כל המצוות למצוות שבאו לתקן את העולם, את המציאות, למצוות ריאליות. בלי זה, כל המצוות הן, אפשר להגיד, פעולות מגיות, שצריכות לפעול בעליונים באיזשהו אופן. ולכן אמרו, כל מי שדר בחוץ לארץ, דומה כמי שעובד עבודה זרה. ושכל המצוות אצלו זה פעילות מגית, כמו עובדי עבודה זרה. ואילו המצוות באמת נועדו להמשיך את העניין האלוקי לתוך המציאות באופן הריאלי. זה מתחיל ממה שמעבר לריאלי, מעליונים, ונמשך עד המציאות השכלית שלנו בעולם הזה. ולכן כך היא צריכה להיות מצוות יישוב הארץ. לבנות, ואפילו בזמן יהושע בן נון כבשו את הארץ, ואפילו התורה מצווה על כיבוש ריאלי. היינו לספור את החיילים, לערוך את החיילים לקראת כיבוש הארץ. וכשהיה חשש שלא יעמדו במלחמה מול פלישתים, אז לעשות סיבוב. כי כיבוש הארץ צריך להיות ריאלי. המן שירד בנס זה במדבר. בארץ אנחנו צריכים להראות איך שכל הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא הוא מקודש. וכשאומרים שהטבע מקודש, זה אומר הטבע וכל השיקולים הטבעיים וכל השיקולים הרציונליים הם לא בהתנגשות עם העניין האלוקי. להפך, הם מגלים את העניין האלוקי בצורה השלימה כאשר דביקים בתורה ובמצוות. זו אם כן העניין המרכזי שלמדנו משלושת השבועות. לא לעשות דברים לא ריאליים. לעלות בהדרגה. עוד יהודי ועוד יהודי, לבסס יותר את הקהילות היהודיות בארץ, לחתור באמצעים מדיניים לאישור, להסכמה, לתמיכה בינלאומית, ולהגיע למצב שבו באמת העולם מסכים שמגיע לעם ישראל מדינה. זה היה כבר בסן רמו, וכמו שאמר אז רבי מאיר שמחה מדיווינסק, סן פחד השבועות. ככה אז הוא אמר. כלומר, עכשיו זה כבר שר לגמרי. אנחנו לא מורדים. זה כבר באישור של אומות העולם. כמובן זה יכול להיות בדרכים שונות, אבל זה אומר, צריכים לבנות את המדינה בצורה ריאלית. ומכאן למצוות קביעת יום טוב לדורות ביום העצמאות. כאשר דנו חכמים בקביעת פורים כיום טוב, אז אמרו איך אפשר לקבוע יום טוב חדש שלא נקבע בתורה? אז אמרו, זה לא יום טוב חדש. כלומר, אנחנו חייבים לקבוע יום טוב, כי הלימוד הוא לימוד של קל וחומר. אם ביציאת מצרים היינו חייבים לעשות יום טוב, קל וחומר בפורים כשניצלנו ממוות לחיים. לכן אין פה משהו חדש. האיסור להוסיף מצוות הוא סתם, שיש לדם איזה רעיון, או אפילו לחכמי ישראל רעיון, אומרים נקבע לנו יום טוב. אבל יום טוב שהוא הצלה על, יום טוב על הצלה ממוות לחיים, כבר למדנו את זה בקל וחומר, מה שלומדים בקל וחומר הוא מצוות דאורייתא. על פי זה קבעו גם את חנוכה, על פי זה קבעו את פורים, וכתב החתם סופר, ביאור הדעה, סימן ר"ג, אור החיים סימן ר"ח, שכיוון שהמצווה הזו נלמדה בקל וחומר, היא נחשבת מצווה מהתורה. אלא מה? שמהתורה אין הדרכה מפורטת מה עושים ביום טוב. חכמים קבעו בחנוכה להדליק נרות, בפורים, לקרוא מגילה, לעשות סעודה, לשלוח מנות, מתנות לאביונים. וכך מצינו בקהילות רבות שהייתה להם ישועה, שעשו יום טוב. היה פורים פרנקפורט, היה פורים טבריה ועוד מקומות. והיום טוב ההוא חייב אותם ואת בניהם אחריהם. וכותב החתן סופר, אני נוהג את פורים פרנקפורט למרות שאני כבר לא גר שם. כי זה מחייב גם אותי, גם דורות אחר כך, מחייב אותי לעשות אז יום טוב. אמנם, מהר"ם אלשאל, אמנם היה מי שחלק על זה, פרי חדש, אבל דעת רוב הפוסקים, ככה מהר"ם אלשקר לפני כן, וככה אחרי זה עוד רבים, ולא זו בלבד, עוד שהוסיפו וקבעו עוד ימים טובים. כך היה בטורקיה, רבי חיים ולאג'י מציין ימים, שהיה בהם יום טוב. הרמב״ם קבע יום טוב, אפילו על נס פרטי שלו, לא ולמשפחתו. אז אם כן, כבר ראינו שבימים שבהם הייתה הצלה לקהילה, נהגו לעשות ימים טובים. קל וחומר, כאשר מדובר בנס שהוא נעשה עבור כלל ישראל. וכך כתב הגאון הגדול, רבי משולם רטה, אני אומר הגדול, מפני שהוא מצד אחד לא כל כך ידוע, אבל היה גאון עצום, אמר עליו הרב צבי יהודה שאחרי הסתלקותו של הרב קוק הוא היה גדול הדור. וכל מי שהכיר אותו ידע שאכן מדובר בגדול הדור. אז הוא כתב בתשובה שלו בקול מבשר, חלק א', סימן כ"א, הנה אין ספק שהיום ההוא, ה' אייר, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, הוא מסביר מה זה חשוב, כי הם נבחרי רוב הציבור, ונקבע על ידי רוב גדולי הרבנים, לחוג אותו בכל הארץ זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר עליו. אם כן, אנחנו רואים כאן את גם עדות שרוב הרבנים ככה סברו. אז מצווה ראשונה, או נאמר את היסוד הראשון של יום עצמאות, הבנו, יש מצווה לעשות יום טוב. שאלה שנייה, לגבי אמירת הלל. האם אומרים הלל ביום העצמאות? האם מצווה לומר? חובה לומר? ככלל, אנחנו אומרים הלל בשני סוגים של ימים. סוג אחד, על ימים קדושים, שיש בהם איסור מלאכה, ויש בהם קורבנות מיוחדים, ועל פי זה אומרים הלל בסוכות, פסח, שבועות. ויש סוג שני של אמירת הלל בחנוכה. ואמירת הלל של חנוכה היא על נס של הצלה, של ישועה. כלומר, אנחנו מדברים ביום העצמאות לא על הלל של יום טוב, אלא מדברים על הלל של ישועה. וכך מצינו במגילת תענית, שזו ברייתא, שבעצם זה, אפשר לומר, דברי חכמים הראשונים שנכתבו. כי מגילת תענית הייתה כתובה עוד בזמן שבית המקדש היה קיים. המשנה נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא כ-200 שנה אחרי חורבן בית המקדש. ואילו מגילת תענית זו הייתה המגילה שבה רשמו את כל הימים הטובים שעשו בזמן בית המקדש השני. ועשו ימים טובים על כל מיני אירועים, על כיבוש, השומרון, על הסרת עבודה זרה, ועל יום מותו של ינאי המלך, ועל יום מותו של הורדוס המלך, עשו אז יום טוב, כי היו מלכים רשעים. אבל זה ימים טובים, נאמר, לא כאלה חשובים כמו חנוכה. ושם כתוב על חנוכה. כי בחנוכה תקנו לומר הלל. ומה ראו, ושם במילת תלת, ומה ראו לגמור בהם את הלל? ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, הם מקדימים לפניו בהלל ובשבע. וכן הוא אומר בספר עזרא, וינו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב וגומר. וכך מבואר במסכת פסחים, קי"ז עמוד א', לאחר הנס של קריעת ים סוף, מביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק, וכל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, וכשנגלים אומרים אותו על גבולתם. ושם פרש רש"י, על פי זה קבעו חכמים לומר הלל בחנוכה. והדבר הזה מובא גם בירושלמי פסחים, כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, אתם אומרים שירה, שירה הכוונה הלל, בשמות רבה וכו'. וכן אנחנו עומדים במה ששואלים בגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד א', למה לא אומרים הלל בפורים? ומשיבים שם שלוש תשובות. תשובה אחת, משעה שנכנסו ישראל לארץ, לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. וכיוון שפורים היה בחוץ לארץ, לא אומרים הלל. לפי זה, יום עצמאות, שהייתה הצלה וישועה לעם ישראל. זו הצלה הכי גדולה, ממצב של משועבדים למצב של בני חורים, מצב שאפשר להתגונן, שאפשר לקלוט יהודים לדפים. הצלה כזאת, אז היא הייתה בארץ ישראל. תשובה שנייה, רב נחמן אומר, קריאת המגילה היא ההלל. אז לכן לפורים יוצאים בקריאת המגילה, אבל ביום אחר שיש בו תשועה צריכים לומר הלל. פירוש שלישי של רב, כי אמירת הלל היא רק שניצלים גם מהשיעבוד, ואילו בפורים עדיין נשארנו עבדי אחשוורוש. בכל אופן, יוצא מכל שלושת הפירושים בגמרא, שאנחנו צריכים ביום העצמאות, שבו הייתה לנו ישועה, לומר הלל. וצריכים כמובן להיזהר מאוד, שלא להתרשל בהודעה, שכן כבר למדנו על חזקיהו המלך, שנעשתה לו ישועה גדולה, סנחריב צם על ירושלים, היה נראה שבקלות יוכלו לכבוש את ירושלים. גם חזקיהו עצמו היה חולה. ובלילה בא מלאך השם והמית את כל חיל סנחריב, ובאותה שעה, כך אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, צדיק דלת עמוד א', רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, את סנחריב לגוג ומגוג, ולהביא גאולה. אבל מה שעיכב, שחזקיהו לא אמר שירה. לא אמר הלל, לא הודה. ואז באה מידת הדין ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שמע, כמה שירו הקדיש ברכות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיהו, שעשית על כל הניסים הללו ולא אמר שירה, תעשהו משיח. לכך נסתתם הדבר. היה צער גדול בכל העולמות. והארץ רצה לומר שירה במקום חזקיהו, ושר העולם רצה לומר שירה במקום חזקיהו, אבל זה לא התקבל. ועבדה השעה, ואז אמר הנביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? כלומר, צריך להיזהר מאוד, שלא להיות כפויי טובה, אלא להודות על הטובה. וכמו שאנחנו אומרים בתהילים, הושיענו, אדוני אלוהינו, וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. והנה, הקדוש ברוך הוא קיבץ אותנו מן הגויים, האם לא נודה לשם קודשו, לא נשתבח בתהילתו. ואין ספק שכשאנחנו אמרנו הצלת ישראל, אז אכן קיבוץ הגלויות התעצם לאין שיעור על ידי הקמת המדינה. והקמת המדינה מנה היישוב היהודי כ-600,000 מעט יותר, תוך שנה וחצי המספר הוכפל. כלומר, קיבוץ הגלויות התעצם בצורה שאין השיעור, על ידי הקמת המדינה. אלא שנחלקו הרבנים האם לומר את ההלל עם ברכה, כלומר להודות ודאי. אבל האם אפשר לומר ברכה שזה אומר יש חיוב גמור להלכה לומר את ההלל. כלומר להודות ודאי צריך להודות. לשבח את הקדוש ברוך הוא, לראות את הנס ודאי. השני אפשר להגיד ברכה. והיו כמה ספיקות. אפשר לכווץ אותם, לסכם אותם בחמישה טעמים. אחד, לפי החידה, לפי כמה ראשונים, הלל לברכה אפשר לומר רק שהנס נעשה לכל ישראל. ובארץ ישראל הנס נעשה ל-650,000, ככה היו שטענו. התשובה שהשיבו על כך, קודם כל ארץ ישראל, היהודים שבעצם הם עיקר כלל ישראל. שנית, הנס עצמו נעשה עבור כל עם ישראל, כי מעכשיו כל יהודי שנרדף יכול לרווח לארץ ישראל, ועם ישראל ומדינת ישראל עומדת לצידו במידת האפשר. הספק השני, שיש להודות רק על הצלה שלמה, ועדיין אנחנו נאוימים על ידי אויבינו מסביב. התשובה לזה, חכמים תיקנו לומר הלל בחנוכה, בכ"ה כסלו, 8 ימים, אחרי שבית המקדש שוחרר ומצאו את פך השמן, אז עוד היה יהודה המכבי, ועוד האיום של היוונים היה איום ונורא. עד שקיבלנו עצמאות עם הסכמה של הממלכות היווניות שמסביב, עברו עוד יותר מ-20 שנה. בינתיים יהודה נפל בקרב. וכשש שנים ניהלו קרבות גרילה נגד היוונים ששלטו בארץ. ועוד היו עליות וירידות, ואמרו הלל. כל המצב של החשמונאים היה הרבה יותר מאוים מהמצב שלנו אחרי הקמת מדינת ישראל. ולכן אם אז אמרו הלל, על אחת כמה וכמה לישועה שהייתה לנו בזמן הקמת המדינה, צריכים לומר הלל. ג', מפני המצב הרוחני של ראשי המדינה ורבים מאזרחיה, שלכן אמרו אי אפשר לומר הלל. אמרו הלל בחנוכה על חזרת מלכות ישראל. כאשר מלכות ישראל הזו כללה בעצם מעט מאוד מלכים טובים. כי כבר נכדים של מתתיהו והיו מתייוונים. כלומר זה כלל בעצם, המלכים הטובים היו כ-20 שנה. בערך, קצת יותר אולי, אבל לא כל הזמן הם מלכו. הם הנהיגו, עדיין לא הייתה ריבונות מוכרת. ולאחר מכן כבר היה ינאי. והיה יוחנן שרוב ימיו היה בסדר, אבל אחרי זה היה ינאי. שעשו יום טוב כשהוא מת. כלומר, חכמי ישראל קבעו יום טוב כשהוא מת. זאת אומרת, לא היה ראש ממשלה כמו ינאי. לא היה. ואחרי זה היה הורדוס, שבכלל אין מה לדבר, שרצח את כל חכמי ישראל. ולא ביטלו את אמירת הלב. כלומר, השלטון היה בידי מתייוונים. ואמרו זאת ישועה. ולמה זאת ישועה? מפני שיהודים יכלו לחיות בארץ. לא נרדפו על ידי גויים, רדיפות ידי יהודים הן קטנות יותר. ובאמת האוכלוסייה היהודית גדלה וגדלה, ובתי המדרש התעצמו, מפני שבכל זאת יש הבדל מאוד גדול בין שלטון יהודי לשלטון זר. אז אם כן, על השאלה שהמצב הרוחני שלנו לא מספיק טוב, ודאי שהוא לא מספיק טוב, זה לא צריך למנוע אמירת תודה וברכה לריבונו של עולם. ד', יש חוששים לדעה שאין לומר הלל אלא כאשר נעשה נס גלוי כדוגמת נס פך השמן. בהקמת המדינה לא היה נס גלוי כזה. נכון, אבל כפי שלמדנו מפורים, אמרו צריך להגיד שם הלל, ושם לא היה נס גלוי. זה היה נס טבעי ומוסכם. שעל כל הדעות שם, שאילו זה היה בארץ, היה צריך לומר הלל. כלומר, אם זה היה בארץ, ויציאה מעבדות לחירות, היינו צריכים לומר הלל. החשש החמישי, האם יום ההודעה צריך להיקבע ביום עצמאות? אולי בסיום מלחמת השחרור? אולי ביום החלטת האום על הקמת המדינה? מה שנקרא כ"ט נובמבר, ט"ז בכסלו. אבל כפי שהסברנו בהתחלה וכך התחלנו, העניין המרכזי של יום העצמאות מתחיל ביישוב הארץ. הריבונות היא היסוד לכל. החורבן הוא חוסר הריבונות. הבניין, הגאולה, זה הריבונות. וזהו היסוד יסוד ההצלה, יסוד קידוש השם, יסוד השחרור משעבוד לחירות. ולכן היום הקובע הוא היום שבו אנחנו הקמנו, זכינו להקים את המדינה. ולכן זהו היום שבו אנחנו גם מודים וגם צריכים להודות עם ברכה. אמנם חובה לומר, היו רבנים חשובים מאוד, שמפני הספקות, כל אחד מפני ספקות משלו, סברו שאין לומר עליהם ברכה. אבל הרב צבי יהודה מאוד הצטער על כך. כלומר, הוא סבר שצריכים להגיד עליהם ברכה. אבל יחד עם זה, כיוון שהרבנות הראשית לא החליטה להגיד ברכה, הוא אמר, אנחנו מעוכבים, אין מה לעשות. כדי להודות, צריכים שתהיה גם החלטה ציבורית כזו. וכשהרב גורן היה רב ראשי, שמח מאוד שאחרי זמן הייתה החלטה של רוב מועצת הרבנות לומר הלל עם ברכה, ומאז שמח מאוד להגיד את ההלל עם ברכה, שכך בעצם סבר. וכמו שגם מסופר הרב זווין שהיה עוד בזמן הקמת המדינה, הוא הצטער מאוד שלא החליטו אז לומר הלל עם ברכה. גם כמו שראינו, הרב משולם רטה סבר צריך לומר הלל עם ברכה. והרב זווין אמר שהצער העיקרי שלו אמר שזה היה עיבוד השעה, שבגלל השפעה של רבנים מבחוץ, מתכוון לחזון איש והרב בריסק, שהתחשבו בהם, איבדו את השעה. הוא אומר, לא היה צריך להתחשב בהם בכלל, זה רבנים מהחוץ, כלומר הם לא רואים את המציאות לאשורה, ולכן לא היה צריך להתחשב בהם. לא, אבל הרבנים הראשיים התחשבו ואמרו, כיוון שזה לא מוסכם על כולם, אז לכן תקנו לומר הלל בלי ברכה. זה היה בהקמת המדינה. אבל צריך לדעת, בעת הקמת המדינה המצב באמת היה שונה לגמרי. היינו פה 600 ומשהו אלף יהודים, גם בעולם לא היו בטוחים שהמדינה תחזיק מעמד. כאשר נקבע על ידי רוב מועצת הרבנות הראשית, כשמועצת הרבנות הראשית עוד הייתה, היו חברים בה גדולי התורה שבדור, אז כאשר החליטו לומר את הלל עם ברכה, המצב כבר היה אחר לגמרי. כבר אנחנו היינו פה למעלה משלושה מיליון, כבר ניצחנו את מלחמת ששת הימים, חזרנו לירושלים, יהודה ושומרון, סיני, כבר עברנו את מלחמת יום הכיפורים, ועם כל הקשיים יצאנו בניצחון, ולכן כבר אפשר לומר שגם המציאות הייתה יותר בשלה לראות עד כמה גדול היה היום של עצמאות, שממנו באמת נבנתה מדינה שהולכת ומתפתחת ומשגשגת. ברצון שבזכות ההודעה והשמחה שלנו וההודעה לקדוש ברוך הוא על הנשק כבר היה, אנחנו נזכה על ידי כך לגאולה שלמה במהרה בימינו.